שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
ירובין למד א' או מוד א', הסוגיה מתחילה לעיל בדף למד או מוד בייס. במשנה בתחילת הפרק למדנו שיטת רבי יהודה שכהן יכול להניח את עירובי התחומין שלו בבית הקברות. אף על פי שהכהן אסור לו להיכנס לבית הקברות, ממילא איך על ידי הנחת עירובי התחומין בבית הקברות הוא קונה שביטה? הלא עניינם של עירובי התחומין, על ידי שאדם מניח מזון שתי סעודות בסוף התחום, נחשב הדבר כמו שהוא דר שם בסוף התחום, כי דעתו של אדם נמשכת אחרי מקום סעודתו, ונחשב הדבר כמו שהוא דר שם במקום בו הניח את המזון, ומודדים לו משם 2,000 אמה נוספים. אז אם כן, כהן שהוא מוזר שלא לתמות את עצמו, כהן שהוא אסור להיכנס לבית הקברות, איך בהנחת מזון שתי סעודות בבית הקברות נקנה לו שביטה? הלא הוא אסור להגיע לאותו מקום. מסבירה המשנה שיש לכהן אפשרות להיכנס לתוך בית הקברות על ידי שידה, תיבה ומגדל. על ידי שהוא מכניס את עצמו לתוך כלים גדולים, כלים גדולים שמחזיקים 40 סאה, כלים גדולים שמחזיקים 40 סאה הם לא נטמאים, מכיוון שהם לא נטמאים, הם חוצצים בינו לבין הקברים. כך דרשו חז"ל, בגמרא בחגיגה חובו ומוד בייס, כתוב בתורה, כל אשר ייפול עולוב מהם במויסום, מכל בגד או אור או שק. דרשו חז"ל, מה שק? מטלטל מלא וריקן. אפשר לטלטל את השק גם כאשר הוא ריק וגם כאשר הוא מלא, אף כל כלי בכדי שהוא יתאמץ צריך שיהיה כלי כזה שאפשר לטלטל אותו כאשר הוא ריק וגם כאשר הוא מלא. הכלים הגדולים הללו שמחזיקים 40 סאה, מכיוון שהם אי אפשר לטלטל אותם כאשר הם מלאים כי הם ישברו, לכן הם לא נטמאים. מכיוון שהם לא נטמאים, אז הם חוצצים ומבדילים בין הטומאה לבין הכהן. אז מכיוון שיש אפשרות לכהן להיכנס לתוך בית הקברות על ידי כלים גדולים, לכן יכול הכהן להניח את עירובי התחומין שלו בבית הקברות, והוא קונה על ידיהם שביטה. למה? כי יש לו אפשרות להגיע אל אותו מקום על ידי שידה, תיבה ומגדל. כך למדנו במשנה בתחילת הפרק. נקרא את הגמרא בפנים. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, אף בית הקברות כהן יכול להניח את עירובי התחומין שלו בבית הקברות, אף על פי שכהן מוזר שלא להיכנס לבית הקברות, יש לו אפשרות להיכנס לבית הקברות. איך? אומרת הגמרא, תני, מפני שיכול לחוץ ולילך בשידה, תיבה ומגדל. שידה, הכוונה לארגז גדול שהיה משמש למרכב של נשים חשובות. תיבה, תיבה שעומדת לפני השולחני. מגדל, ארון של עץ. הם מחזיקים, הם גדולים באופן כזה שיש בהם 40 סאה, יש בהם מקום לקבל 40 סאה. הכהן יכול להיכנס בתוכם וכך להגיע למקום מזונותיו, והוא לא יתאמה, כי הם חוצצים ומבדילים בינו לבין התרומה. אומרת הגמרא, כוסובר אוהל, זור וקשמי אוהל. לא רק בשעה שהם נחים הם מבדילים וחוצצים בינו לבין התרומה, אלא גם כאשר הם ניידי, גם כאשר הם מטלטלים, הם זזים, גם אז הם חוצצים ומבדילים בין הכהן לבין התרומה. ובפלוג תדעה ניתנוי דתניה, נכנס לארץ העמים בשידה, תיבה ומגדל. חז"ל גזרו תומה על כל חוץ לארץ. כל מה שאינו ארץ ישראל הוא בכלל גזירת תומת ארץ העמים. הסיבה שחז"ל גזרו תומה על ארץ העמים מבואר בפירוש המשנה לרמב"ם באוהלויס, פרק ב' משנה ג'. שם כתוב, מכיוון שהגויים אינם נזהרים בקבורת מתיהם והם קוברים אותם בכל מקום. לכן חז"ל ראו צורך לגזור ולתמות את כל חוץ לארץ. ממילא כתוב הנכנס לארץ העמים בשידת איבה ומגדל בכלים גדולים שהם לא נטמאים, אותם כלים האם הם חוצצים בינו לבין טומאת ארץ העמים? רבי מטמא, רבי יויסי בר יהודו מטהר. במייקו מפליגי, מר סובר אוהל זורוק, דהיינו אוהל כלי גדול בשעה שהוא נייד, בשעה שהוא מטלטל, לב שמי אוהל, ואז הוא אלו חוצץ בפני התאומה, וממילא גם אם הוא נכנס בכלי גדול, מכיוון שהוא מטלטל, אז הוא לא מבדיל בינו לבין התאומה, והוא נטמע מארץ אוהמים, ומר סובר אוהל זורוק שמי אוהל. כלי גדול, גם בשעה שהוא נייד, גם בשעה שהוא מטלטל, הוא מבדיל וחוצץ בין התאומה לבין האדם שנמצא בתוכו. ממילא אז בזה נחלקו רבי יהודה ותנא קמא. רבי יהודה שסובר שכהן יכול להניח את עירובי התחומים שלו בבית הקברות, סובר שאוהל זורוק שמי אוהל, הוא מבדיל וחוצץ בין תומת בית הקברות לבין הכהן שנמצא בתוכו. תנא קמא שמתיר לכהן לערב רק בבית הפרס, רק בשדה שיש בחשש לתומת מת, אבל לא בבית הקברות ודאית, הוא סובר שאין אפשרות להיכנס על ידי שידת איבה ומגדל, כי אוהל זורוק לב שמי אוהל. אבל יש פה בעיה אחרת. למדנו במשנה, מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה. נזיר יכול לערב עירובי תחומין ביין, ישראל יכול לערב עירובי תחומין בפירות תרומה, אף על פי שלמערב עצמו זה לא ראוי, מכיוון שזה ראוי לאחרים. אז לכאורה גם כאן, למה שכהן לא יוכל לערב עירובי תחומין ולהניח אותם בבית הקברות, אף על פי שהוא עצמו לא יכול להגיע אליהם, אבל אחרים יכולים להגיע אליהם? התוספות בתחילת הפרק בדף חוף זין, דיבור המסכים מפני מבארים, שכל מה שהותר לנזיר לערב ביין ולישראל בתרומה, זה רק כאשר המזון לא ראוי למערב. כאשר המזון לא ראוי למערב, אם הוא ראוי למישהו אחר, זה מועיל. אבל כאשר מדובר במקום שהמערב לא יכול להגיע לשם, פה לא יועיל מה שאדם אחר יכול להגיע לאותו מקום, כי כל עוד שהמערב לא יכול להגיע לשם, איך הוא יקנה שם שביתה? איך נחשיב את עירובי התחומים כמו שהוא דר שם? כך אמנם שיטת תוספות, אבל רש"י כאן אומר שבאמת הסוגיה כאן הולכת כמו סומכוס, שאומר שישראל לא יכול לערב בפירות תרומה, כל עוד שזה לא ראוי למערב עצמו, אז עירובי תחומין לא חלים. אותו דבר, כל עוד שהוא מערב והוא הניח את העירוב בבית הקברות, לכהן לא חל שם עירובי התחומין, כי הוא לא יכול להגיע אליהם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועוד דתני רבי יהודה אומר, מערבין לכהן טהור בתרומה טהורה בקבר. דהיינו, לא רק שרבי יהודה אומר שכהן יכול להניח את עירובי התחומין שלו בבית הקברות, יותר מזה, כהן יכול להניח תרומה טהורה על גבי הקבר ובכך לקנות שביתה, ואותה תרומה תשמש לו כעירובי תחומין אף על פי שהיא מונחת על גבי הקבר. שואלת הגמרא, איך היא אוזיל, איך הכהן יכול להגיע לאותו עירובי תחומין בשידותי ומגדול, שאותם שידותי ומגדול חוצצים ומבדילים בינו לבין הקבר? אבל עדיין זה לא מספיק. או כיוון דאחתו יתמלו, כיוון שהתרומה הטהורה הונחה על גבי הקבר, התרומה נטמאה. תרומה טמאה אינה ראויה לאכילה, אז איך על ידי תרומה טמאה הוא קונה שביתה? אומרת הגמרא, בשלוי אוכשרו. מדובר כאן בתרומה כזאת שהיא לא הוכשרה. כדי שהאוכל יקבל תרומה צריך שיבואו אליו משקים. אחד משבעה משקים, יד שחרת דם, יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם, מים. כל עוד שלא באו עליו אחד משבעה משקים, הוא לא נטמע. הוא לא מוכשר לקבל תרומה, וגם כאשר תרומה נוגעת בו, הוא לא נטמע. ממילא כאן מדובר בפירות כאלו שלא הוכשרו לקבל תרומה. או שנילושה במי פירות, או שמדובר כאן בפת, אבל לשו את הפת במי פירות, לא באחד משבעה משקים. נמצא אם כן שמדובר כאן בפירות או בפת שלא מוכשרים לקבל תומה, והם לא נטמעו מהקבר. שואלת הגמרא, עדיין זה לא מספיק, ואיך אם מייסי לא בפשוטי כלי עץ? הקדמה קצרה. ישנם שלושה אופנים שבהם נטמעים משום אוהל. יש את האופן הפשוט, שאדם ומת נמצאים תחת קורת גג אחת, תחת גג שיש בו טפח. יש אופן נוסף, שכלי שמקבל תומה נמצא על גבי המת, או שמת נמצא ומאהיל על גבי כלי. אומרת הגמרא, ואיך אם מייסי לא בפשוטי כלי עץ? אם הכהן בידיו יביא את המזון שתי סעודות אליו מעל גבי הקבר, אז כאשר הכהן מאהיל על גבי הקבר הוא נטמע, הוא נטמע משום אויל. על כוח מדובר שהוא מביא אליו את מזון השתי סעודות על ידי פשוטי כלי עץ, שאינם נטמעים, ממילא גם כאשר הם מאהילים על הקבר הם לא נטמעים. ואיך ימייסי לו, איך הכהן יביא את מזון שתי הסעודות מעל גבי הקבר אליו על ידי פשוטי כלי עץ, שהם לא מקבלים תומה וממילא הם לא נטמעים מחמת שהם מאהילים על המת. ואוקומייל, בזה עצמו שהוא מחזיק אותם, אז הוא מאהיל על גבי הקבר. אומרת הגמרא, דמייסי לו אחורי... דהיינו, מסביר רשי שהוא לוקח כלים כאלו שאין ברוחבם טפח, ממילא אז אין כאן אוהל. דהיינו, הכלי עצמו אינו נטמע, אבל יש כאן עדיין בעיה. אמנם הכלי לא נטמע, אבל כיוון שהכלי מאהיל על גבי הקבר, והכהן אוחז את הכלי, נמצא אם כן שידו של הכהן נמצא יחד עם הקבר תחת האוהל של הפשוטי כלי עץ. אומרת הגמרא, מדובר כאן באופן כזה שהפשוטי כלי עץ אין ברוחבם טפח. אוהל לא ייתכן אם אין ברוחבו טפח. כך מסביר רשי, הריטב"א מסביר שהחלק האחורי של הכלי אין ברוחבו טפח. אומרת הגמרא, איהוך אם הייתה מדרבנן, אם מדובר באופן כזה שהתרומה לא הוכשרה לקבל טומאה, מדובר כאן באופן כזה שאין בעיה של אוהל, כי הכלי הוא פשוטי כלי עץ, ממילא הוא עצמו לא נטמע, גם משום אוהל אין בזה בעיה, כן ברוחבו טפח. אז אם כן, למה רבונון חולקים על רב יהודה? למה לפי רבונון אי אפשר לערב, כהן לא יכול לערב על ידי שהוא מניח תרומה תורה על גבי הקבר? ביש למכהן שמניח מזון שתי סעודות בבית הקברות, סוברים רבונון שהעירוב שלו לא חל, משום שהוא לא יכול להגיע אל המזון השתי סעודות, משום שאויל זורו כלב שמי אויל. אבל כאן לא מדובר בבית הקברות, מסבירה שמדובר כאן בקבר יחיד. קבר יחיד הוא יכול להתקרב עד הקבר. מה יסלוח למימר? התרומה נתמת מהקבר? לא, מדובר כאן בתרומה שלא הוכשרה. מדובר כאן גם באופן שאין אוהל. אז למה רבונן חולקים על רב יהודה וסוברים שכהן שהניח תרומה תאורה על גבי הקבר לא חל לו עירוב תחומין? מסבירה הגמרא, כוסברי אוסור לקנויס בית באיסורי הנוי. הדין הוא שכל תשמישי המת אסורים בהנאה. הגמרא בסנהדרין ממזיין עמוד בייס דורשת את זה מפסוק. כתוב ותומוס שום מיריום, כתוב ואורפו שומס או אגלו בנוחל. כמו שאגלו ערופו אסורה בהנאה, כך גם תשמישי המת נאסרים בהנאה, ובכללם הקבר. הקבר אסור בהנאה. ממילא כאשר הוא מניח את מזון השתי סעודות על גבי הקבר, נמצא אם כן שהוא נהנה מהקבר, אסור ליהנות ביסורי הנאה. נמצא אם כן שלפי זה לא רק לכהן יש בעיה, אם זה גם לישראל. ישראל גם אסור לו להניח את העירובי תחומין על הקבר, משום שהוא נהנה ביסורי הנאה מהקבר. אומרת הגמרא, מכלל דרב יהודה סובר מותור. לא ייתכן. אומרת הגמרא, כוסובר מצוו יסלב להנו יסניתנו. רבי יהודה סובר שאין כאן בעיה של נהנה מהקבר, כי הוא מקיים מצווה, מצווה סלב לאנו הסניתנו. אלו עוד אומר רוב המצוות לב ליהנות ניתנו. רוב אומר בראש השונה בדף חוף חס עמוד א', אומר רוב שמותר לתקוע בשופר מקרן של קורבן עולה, אף על פי שאסור ליהנות מעולה, מקורבן. תקיעת שופר זה מצווה, מצוות לב ליהנות ניתנו. נו אז מה? אז נאמר שרוב שמחדש שמצווה סלב ליהנות ניתנו תלוי במחלוקתם של רב יהודה ורבונון. אומרת הגמרא, לימה קטנוי אומר לשמייטה, אומר לוח רוב ויסביר אלו דין מאבין אלו לדבר מצווה דקולל ממצווה סלב ליהנות ניתנו. ואוכה באוקו מפלגי, מר סובר אין מערבים אלא לדבר מצווה. רב יהודה סובר שעירוב תחומין הוא רק לדבר מצווה, ממילא מותר להניח את העירוב תחומין גם על גבי הקבר, כי מצוות לב ליהנות ניתנו, זה לא נחשב שהוא נהנה מהקבר. ומר סובר רבונון סוברים, מערבים אפילו לדבר הרשות, מכיוון שמערבים אפילו לדבר הרשות, איך הוא יניח את מזונות השתי סעודות על גבי הקבר, הרי הוא נהנה מהקבר. אומרת הגמרא, אלו עוד, אומר רב יוסף, אין מערבים אלא לדבר מצווה, לימק את הנוי אומר לשמייטה. כי רבונון סוברים שמערבים גם לדבר הרשות, ומאיתיים הם אוסרים להניח עירובי תחומין על גבי הקבר. אומר לו רב יוסף, דקולל מאין מערבים אלא לדבר מצווה, ודקולל ממצוות לב להנות ניתנו, ובאוקו מפלגי. מר סובר כיוון דקנה עירוב לא יניח אלי דמינטרי. אחרי שהעירוב נקנה לו בין השמשות, הוא לא צריך שהקבר ישמור לו על אותו מזון שתי סעודות, כי כל המטרה שהוא יניח שם את המזון שתי סעודות זה בשביל שיקנה לו העירוב. מאחר שנקנה לו העירוב, כבר לא אכפת לו מאותו מזון שתי סעודות, אם אלה זה לא נחשב שהוא נהנה מהקבר. אבל רבונון סוברים, ניחלי דמינטרה, הוא מעוניין, גם אחרי שהעירוב נקנה לו, הוא עדיין מעוניין לשמר את המזון שתי סעודות הללו. למה דאיץ צריך אוכילי? אולי הוא יזדקק להם ויוכל אותם. ואותה שמירה היא כבר לא לדבר מצווה, כי העירוב כבר נקנה לו. ממילא זה הסיבה שרבונו נוסרים להניח את המזון על גבי הקבר. ולמה? משום שרבונו חוששים שמה. רבונו אומרים שאדם צריך, אדם יצטרך את המזון שתי סעודות גם אחרי שהעירוב נקנה לו, אולי הוא יצטרך להם, ואז הוא ירצה שהקבר ישמור לו עליהם, ואז נמצא שהוא משתמש בקבר לדבר הרשות, והוא עובר על איסור הנאה מהקבר. יש כאן דבר מעניין, השולחן ערוך בסימן טוב טסט, פוסק, שאדם שהניח עירוב על גבי הקבר, העירוב לא חל. ולכאורה, לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, הסיבה שהעירוב לא חל, זה מחמת שמה, מחמת שהוא נהנה מהקבר. אבל למה זה סיבה שהעירוב לא יחול? הוא עשה איסור, הוא נהנה מהקבר, אבל למה שהעירוב לא יחול? החזון איש בסימן צדיק וב, סעיף קטן למד, מסביר שמכיוון שהוא עשה עבירה בכך שהוא הניח את העירוב על גבי הקבר באיסור, חזל כנסו אותו שהעירוב לא יחול. אבל זה אם כן מה שאנחנו לומדים כאן עכשיו. לפי רבונון, אסור לא רק לכהן להניח את התרומה על גבי הקבר, משום שהתרומה נתמת. גם באופנים הללו שהתרומה לא נתמת, כגון שהתרומה לא הוכשרה, כגון שאין בעיה של אוהל, יש בעיה בעצם זה שהוא מניח מזון שתי סעודות, לא רק כהן, גם ישראל. עצם העובדה שמניחים את העירובי תחומין בצמוד לקבר, בכדי שהקבר ישמור על העירובי תחומין, זה עצמו יש בזה איסור שהוא נהנה מהקבר. הקבר אסור בהנאה, ולכן מסביר החזון איש, חזל כנסו אותו שאפילו בדיעבד העירוב לא יחול. נמשיך למשנה הבאה. אומרת המשנה, מערבין בדמי. דמי, הכוונה לפירות שנקחו מעם הארץ, אף על פי שרוב המאה ארצות מעשרים הם, חששו חזל שמה אותו עם הארץ שנקנו ממנו הפירות הוא לא יסר את פירותיו. ממילא גזרו חזל ואמרו, פירות שנקחים מעם הארץ אסור לאכול אותם ללא הפרשת מעשרות. וזה מה שנקרא דמי. דמי זה מלשון דומי. פירות הללו הם מאוסרים, לא מאוסרים, כך מסביר הרמב"ם בפירוש המשנה פרק ז' ברוכס משנה א'. ובזה המשנה מחדשת לנו שאף על פי שהדמי אסור באכילה ללא הפרשת מעשרות, אפשר לערב בו. הגמרא תסביר למה, הרי הדמי אסור באכילה. הלכה שנייה, ובמעשה ראשון שנתלה תרומתו, לאחר שהפרישו מהפירות תרומה גדולה, מפרישים מהפירות מעשה ראשון, המעשה ראשון ניתן ללוי, הלוי צריך להפריש מהמעשה ראשון שהוא קיבל תרומת מעשר ולתת אותה לכהן. לאחר מכן, לאחר שהלוי הפריש מהמעשה ראשון תרומה ונתן אותה לכהן, המעשה ראשון מותר באכילה. מותר באכילה גם לזרים. והמשנה אומרת שמותר לערב בו. מעשה ראשון שנתלה ממנו תרומת מעשר, הדין הוא שהוא מותר באכילה לכולם ואפשר לערב בו. הגמרא תסביר מה החידוש. ומעשר שני והקדש שנפדו. מעשר שני הכוונה לפירות בשנה הראשונה, שנייה, רביעית וחמישית. לאחר שהופרשו מהפירות תרומה גדולה לכהן, מעשר ראשון ללוי, עדיין צריך להפריש מהפירות מעשר שני. המעשר שני מעלים אותו לירושלים, אוכלים אותו רק בירושלים. כאשר הפירות מרובים והדרך רחוקה, יש אפשרות לחלל ולבדות את קדושת מעשר השני מהפירות על מעות. והפרות יוצאות לחולין, הם מותרים באכילה בכל מקום, והמעות מעלים אותם לירושלים, ובירושלים קונים מהם דברי אכילה ומשקה. אומרת המשנה שמעשר שני, לאחר שהוא נפדה, פירות מעשר שני שנפדו על גבי המעות, הפירות יוצאות לחולין, הם מותרים באכילה בכל מקום, ואפשר גם לערב בהם. וגם כאן הגמרא תסביר מה החידוש. והקדש, מה הכוונה? אדם מקדיש חפץ קדושת דמים. החפץ, מכיוון שיש עליו קדושת הקדש, הוא אסור בהנאה לכולם. יש אפשרות להוציא את החפץ לחולין על ידי שפודים אותו. פודים את החפץ המוקדש על מעות, החפץ יוצא לחולין והמעות נתפסים בקדושת הקדש. כאשר פדו את קדושת החפץ על גבי מעות, החפץ יוצא לחולין, ואם מדובר בדברי מאכל אפשר לערב בהם. וגם כאן הגמרא תסביר מה החידוש. ממשיכה המשנה ואומרת, והכהנים יכולים לערב בחלה, אבל לא בטבל, לא במעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, לא במעשר שני והקדש שלא נפדו. וגם כאן הגמרא תסביר מה החידוש, הרי המאכלים הללו אסורים באכילה. טבל, מעשר שני והקדש שלא נפדה, מה החידוש שאי אפשר לערב בהם, הם הרי לא ראויים לאכילה. אומרת הגמרא, דמי או לא יחוז אלי. המשנה אומרת, הלכה הראשונה שכתובה במשנה, מערבין בדמי, פירות שנקחו מהארץ, צריך להפריש ממעשרות, ללא הפרשת מעשרות הם אסורים באכילה, ובכל זאת אפשר לערב בהם. שואלת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, מי גודי בוי מפקר לו לנכסיבה ועוני וחוזי לי, אשתונה מחוזי לי, דתנן מאכילים את העניים דמי. אומרת הגמרא, מכיוון שיש לו אפשרות לאכול את הדמי ללא הפרשת מעשרות פעם שנייה, כגון על ידי שהוא מפקיר את הנכסים שלו, אמנם חזל גזרו ואמרו שפירות שנקחו מעם הארץ, פירות דמי, אסור לאכול אותם, יש להם דין של טבל עד שיופרש ממעשרות, זה הכל על סתם בן אדם. אבל על עניים, לעניים סמכו חזל על כך שרוב עמי הארצות מעשרים הם, ולא הצריכו את העניים להפריש מעשרות מפירות שנקחו מעם הארץ. מייל אומרת הגמרא,
כל הלשון,
אותו בעל הבית עשיר שרוצה לערב בדמי, אף על פי שהדמי לכאורה לא ראוי לו, הוא אסור באכילה עליו, אבל מכיוון שיש לו אפשרות להפקיר את הנכסים שלו ואז הוא יהיה עני שמותר בדמי, גם עכשיו שהוא לא הפקיר את הנכסים הוא יכול לערב בהם, כי יש לו אפשרות לאכול את הפירות הללו בהתר. אבל כאן יש מקום לקושייה שעליה עומדים הראשונים. לכאורה, הלא למדנו בתחילת הפרק, מערבים לנזיר ביין ולישראל בתרומה. שיטת הנקמה, שנזיר אף על פי שהוא אסור ביין, ישראל אף על פי שהוא אסור בתרומה, אפשר לערב לו בכך. למה? כי אמנם למערב זה לא ראוי, אבל לאחרים זה ראוי. אז יש על זה שם של אויכל. אם כן, בענייננו דמי, לשם מה צריך להגיע שבעל הבית יכול לאכול אותם? על ידי הפקר, טייפו קלי, שמכיוון שלעניים זה ראוי, אז גם למערב זה ראוי, אף על פי שהוא לא הפקיר את הנכסים שלו, כמו שנזיר מערב ביין וישראל בתרומה. אומר הרשב"א, שבקושיה עדיין הגמרא לא ידע שדמי מותר לעניים. עוד מתרץ הרשב"א, וכך גם מתרצים התוספות, שהגמרא רצתה להסביר את המשנה גם על איבד סומכוס. סומכוס בתחילת הפרק חולק וסובר שישראל אינו יכול לערב בתרומה, כי צריך שהפירות שמערבים מהם יהיו ראויים גם למערב בעצמו. אז לכן הגמרא צריכה להגיע שגם למערב הם ראויים על ידי שהוא מפקיר את הנכסים שלו. עוד קושיה מקשים כאן התוספות. לכאורה יש אפשרות לתקן את הפירות הללו על ידי שהוא יפריש מהם מעשרות בבין השמשות, על זמן קניית העירוב ובין השמשות. בבין השמשות צריך שהפירות יהיו ראויים למערב. בבין השמשות אפשר להפריש, אפשר להפריש ולתקן פירות של דמי, כך אומרים במשנת בממדליקין, סופק חשיכו, סופק אינו חשיכו, אין מאסרין הסוודאי, אבל מאסרין הסדמי. ממילא מכיוון שבין השמשות שאז זה זמן קניית העירוב, הוא יכול לאסר אותם, אז למה אי אפשר לערב בדמי? אומרים תוספות בדיבור המסחי לדמי, שהגמרא הבינה שמדובר כאן גם באופן כזה שיש לו שיעור שתי סעודות מפירות הדמי, שתי סעודות מצומצמות. אם הוא יפריש מהם מעשרות, יפחת משיעור השתי סעודות והם לא יהיו ראויים לו. לכן הגמרא צריכה להגיע למיגו דיבוי מפקר לניחסי וחוזילי, אשתונה מחוזילי. המאירי בשבס קוף חוף זין עמוד בייס מוכיח מכאן שמותר להפקיר בשבת, כי אם היה אסור להפקיר בשבת אז אין לו אפשרות להכשיר לעצמו את הפירות, הלו אסור להפקיר את הנכסים בשבת. השער המלך בפרק ח' מלולב הלכה ב', השער המלך אומר שלאוילום אסור להפקיר בשבת, אבל כאן מדובר לפי רבי שכל דובר שהוא משום שבוס לא יגוז רולוב בין השמושס. על כל פונים זה מה שכתוב בסוגיה, בדמי אפשר לערב, מיגודי בוי מפקר לניחסי וחוזילי. דתנן, מאכילים את העניים דמי ואת האחסנאים דמי. מה הכוונה אחסנאים? אומר רשי בשורה הראשונה בתחילת העמוד, חילות מלכי ישראל שמטילים אותם על בני העיר לזונם, ואבילו כעניים שהרי אינם בבתיהם. החיילים שהם שוכנים בעיר, בני העיר צריכים להכיל אותם, מותר להכיל אותם דמי, כי כרגע כאשר הם בעיר אז הם מוגדרים כעניים ומאכילים את העניים דמי. אומר רבו נתנה, בית שמאי אומרים אין מאכילים את העניים דמי, ובית הלל אומרים מאכילים את העניים דמי. לשם מה רבו נצריך לחדש לנו את הברייסה הזאת שבית שמאי אומרים אין מאכילים את העניים דמי? הלא אין הלכה כבית שמאי. הריטפו בשבס קוף חוף זיין עמוד בייס מסביר שנפקימינה, שאם יהיה לך איזה מקום שתמצא שכתוב שמה שלא מאכילים את העניים דמי, תדע שכך בית שמאי סוברים, ותתלה שהמקום ההוא נאמר עלי בדי בית שמאי. עוד למדנו במשנה, מעשר ראשון שנתלה תרומתו, מעשר ראשון שנתלה תרומתו כשר לשמש כהירוב. שואלת הגמרא פשיטה, מעשר ראשון, דהיינו, התרומה גדולה ניתנת לכהן, מעשר ראשון ניתן ללוי, הלוי, לאחר שהוא מקבל את מעשר הראשון, הוא צריך להפריש ממנו תרומת מעשר, ואז לאחר שהלוי יפריש תרומת מעשר לכהן מהמעשר ראשון שהוא קיבל, המעשר ראשון מותר, מותר ללוי ומותר גם לזרים, אין במעשר ראשון קדושה. שואלת הגמרא פשיטה שאפשר גם לערב בו, מדובר כאן בפירות היתר רגילים. אומרת הגמור לא יצריך שיקדימו בשיבולים, הוא נטלה ממנו תרומת מעשר ולא נטלה ממנו תרומה גדולה. הדין הוא שקודם כל מפרישים תרומה גדולה לאחר מכן מפרישים מעשר ראשון ללוי, אחר כך הלוי מפריש תרומת מעשר מהמעשר ראשון שהוא קיבל. הלך הלוי לתבועה בעודה שיבולים, והוא לקח מעשר ראשון לפני שבעל הבית הפריש מהתבועה תרומה גדולה. למה הלוי עשה כך? כי הלוי רצה להרוויח יותר. אם הוא היה ממתין לאחר שבעל הבית יפריש מהתבועה תרומה גדולה, הלוי היה מפסיד. הוא היה מפסיד את התרומה הגדולה. לכן הלוי הלך לתבועה בעודה שיבולים, ולקח ממנה מעשר ראשון מכל התבועה כולה, לפני שהפרישו ממנה תרומה הגדולה, ועכשיו הוא מרוויח יותר. אחר כך הוא הלך והפריש מהמעשר ראשון תרומת מעשר. הדין הוא שהמעשר ראשון מותר, אף על פי שלא הפרישו ממנו בשלב הראשון תרומה גדולה. ואת זה משמיע לנו המשנה. מה שהמשנה אומרת, מעשר ראשון שנתלה תרומתו, מדובר שנתלה מהמעשר ראשון תרומת מעשר, אף על פי שלא ניטל מהתבועה תרומה גדולה. קומש מלון שאם הלוי לקח מעשר ראשון והקדים את נטילת המעשר ראשון לפני שניטל תרומה גדולה מהתבועה, ואחר כך הוא הפריש תרומת מעשר, הדין הוא שהמעשר ראשון מותר אפילו שלא הפרישו ממנו תרומה גדולה. וזה אומרת הגמרא, רב עבור אומר יש לו קיש דומה, רב עבור אומר יש לו קיש מעשר ראשון שיקדימו בשיבולים פטור מתרומה גדולה, שנאמר והרי מויסי ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. מעשר מן המעשר אמרתי לך, ולא תרומה גדולה, הוא תרומת מעשר מן המעשר. לאחר שהפרישו תרומת מעשר הוא פטור מתרומה גדולה. אומרת הגמרא, אומר רב פופה לאביי, יוכי אפילו יקדימו בקרינמי. למה אתה צריך לומר שהלוי הלך לשדה וקיבל מעשר ראשון מהתבועה בעודה בשיבולים? תגיד אפילו שאחרי שעשו הרימה מהתבועה, עשו ממנה קרי, גם אז אם הלוי לקח מעשר ראשון לפני תרומה גדולה והפריש תרומת מעשר, הדין הוא שהפירות הללו מותרים גם ללא הפרשת תרומה גדולה. למה? כי כתוב הרי מויסי ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, ולא תרומה, הוא תרומת מעשר מן המעשר. אומרת הגמרא, אומר לו יולך אומר קרו, מכל מעשרותיכם תרימו את כל תרומת השם. יש פסוק נוסף שמלמד אותנו שגם לאחר שהופרשו תרומת מעשר צריך עדיין להפריש תרומה גדולה. וזה הולך עם הלוי לקח את המעשר ראשון לאחר שהתבועה נערמה בקרי. אומרת הגמרא, אומרו איסו, למה את הפסוק שאומר מכל מעשרותיכם, שזה בא ללמד אותנו שצריך להפריש תרומה אף על פי שהפרישו תרומת מעשר, אתה מעמיד באופן שהלוי קיבל את המעשר ראשון מהתבועה כאשר היא נערמה בקרי, ואילו והרי מויסי ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, ולא תרומה, הוא תרומת מעשר מן המעשר, אתה עמיד באופן שיקדימו בשיבולים, אולי תאמר הפוך. אומרת הגמרא, ומרו איסו אי אידגן ואי לא אידגן, לאחר שהתרומה נערמה בקרי, נערמה בערימה, היא התחייבה בהפרשת תרומות ומעשרות, לאחר מכן גם אם הלוי לקח מעשר ראשון עדיין הוא חייב להפריש תרומת מעשר, ולא יועיל מה שעכשיו הוא מפריש תרומת מעשר מהמעשר ראשון, הוא צריך להפריש עדיין תרומה גדולה. אלא אם כן הלוי לקח את המעשר ראשון בעודה שיבולים, שאז הם לא התחייבו עדיין בתרומות ומעשרות, שאז אם הוא לקח מעשר ראשון והפריש תרומת מעשר, זה פטור מתרומה גדולה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל לא, במעשר שני והקדש שנבדו. אדם שיש לו פירות של מעשר שני שהוא פדה אותם על גבי אמהות בכדי להוליך את האמהות לירושלים, או אדם שיש לו הקדש שהוא הקדיש אותו בקדוש הסדומים, קדוש הסגוף באימה אי אפשר לבדות, אבל קדוש הסדומים אפשר לבדות את הקדושה על גבי אמהות, והחפץ יוצא לחולין, הפירות יוצאות לחולין, והוא יכול לערב בהם עירוב, ככה כתוב במשנה. שואלת הגמרא, פשיטה, הרי הפירות אינם קדושים בקדושת מעשר שני, החפץ אינו קדוש בקדושת הקדש, כיוון שהוא נפדו על גבי אמהות. לא הצריך שנתן את הקרן ולא נתן את החומש. וקומה שמלון דין החומש מעכב. אדם שפודה מעשר שני שלו, אדם שפודה הקדש שהוא הקדיש, מוסיף חומש. דהיינו, אם הפירות שווים 4, הוא פודה אותם על מאות ב5. אם החפץ שווה 4, הוא פודה אותם על מאות ששווים 5. ככה זה הדין, צריך להוסיף חומש. קומה שמלון, שאומנם צריך להוסיף חומש, אבל הוספת החומש אינה מעכבת. וגם אם הוא לא הוסיף חומש, הפירות יצאו לחולין ואפשר לערב בהם. ההקדש נפדה, הוא יצא לחולין ואפשר לערב בו. אומרת הגמרא, אבל לא בטבל. מה החידוש, אי אפשר לערב בטבל? הרי טבל אינו ראוי לאכילה. פשיט אלו יצריך בטבל תבול מדי רבנן. וכגון שזרו בעציץ שאינו נקוב, עציץ שאין בו נקב, הוא לא יונק מהקרקע. החיוב שלו בתרומות ומעשרות הוא רק מדרבנן בלבד. נקב, המשנה ברורה אומר בסימן שין למד ווב, סעיף זין, שנקב זה שיעור של פחות מכזית. הנקב הוא שיעור של פחות מכזית, הוא כבר נחשב לנקב עניין שהוא יונק מהקרקע. מדובר כאן בעציץ שאינו נקוב, הוא לא נידון כקרקע. הפירות שצומחים עליו חייבים בתרומות ומעשרות רק מדרבנן. קומה שמלון, שאף על פי כן, מכיוון שיש כאן חיוב של תרומות ומעשרות מדרבנן, אי אפשר לערב בהם. הרשש אומר שהוא עדין לכל איסור מדרבנן, אי אפשר לערב. אומרת הגמרא, ולא במעשר ראשון שלא נתלה תרומתו פשיטה, לא יצריך שיקדימו בקרי ונטלה ממנו תרומת מעשר ולא נתלה ממנו תרומה גדולה. מהו דסי מקיה דומה לרפו פלא הבאיה קומה שמלון כדשוני לי. כלומר מדובר כאן שהלוי בא ולקח מעשר ראשון מהתבועה לאחר שהיא נערמה בקרי, והוא הפריש ממנה תרומת מעשר לפני שהופרשו ממנה תרומה גדולה. והחידוש כאן, שאומנם אם הלוי לקח את המעשר ראשון מהשיבולים והפריש מהם תרומת מעשר, אז לא צריך להפריש מהם תרומה גדולה. זה הכל כשהלוי לקח את התבועה, זה הכל כשהלוי לקח את המעשר ראשון בעודה בשיבולים, אבל לא לאחר שהיא נערמה בקרי, שאז אף על פי שהוא לקח מעשר ראשון והפריש תרומת מעשר, עדיין חייבים להפריש מהם תרומה גדולה. כמו שהגמרא אמרה לאיל, לומדים מכל מעשרו ישכם, שאחרי שזה כבר אידגן, אי אפשר להפקיע אותו מדי תרומה גדולה. ולא במעשר שני והקדש שלא נבדו פשיטה, לא יצריך שבדן ולא בדן כהלכתו. מעשר שבדו על גבי הסימון, הסימון זה מטבע שאין לה צורה, הפדיון לא חל, הפדיון חל אבל לא חל כהלכתו, הפדיון לא חל. ורחמון נאמר מצרתו הכסף, כסף שיש עליו צורה, הקדש שחיללו על גבי קרקע. ורחמון נאמר ונוסן הכסף וקום לו, היא לא על גבי קרקע. אז קומה שמלון שהצורה מעכבת וקרקע מעכבת, ואם הוא פדה את המעשר שני על גבי מטבע שאין לו צורה, או את ההקדש על גבי קרקע, הפדיון לא חל ואי אפשר, הם אסורים באכילה ואי אפשר לערב בהם עירוב. נמשיך למשנה הבאה. המשנה הבאה עוסקת איזה אנשים כשרים לשמש כשליח להנחת עירובי תחומין. אדם שרוצה בשבת ללכת 2,000 אמה נוספים, מה עליו לעשות? עליו להניח בסוף התחום מזון שתי סעודות, ועל ידי שהוא הניח מזון שתי סעודות בסוף התחום, נחשב הדבר כמו שהוא דר שם בסוף התחום, כי דעתו של אדם נמשכת אחר מקום סעודתו, ונותנים לו משם 2,000 אמה נוספים, כי שם זה ביתו. הוא לא צריך דווקא בעצמו ללכת לסוף התחום ולהניח שם מזון שתי סעודות. הוא יכול גם לשלוח שליח, ליטול מזון שתי סעודות, לבקש משליח שילך ויניח עבורו את מזון השתי סעודות בסוף התחום, ואז גם נחשב הדבר כמו שהוא דר שם בסוף התחום, ומודדים לו משם 2,000 אמה נוספים. המשנה שלנו מונה רשימת אנשים שאינה יכולה לשמש כשליח להנחת עירובי התחומין. אומרת המשנה, שולח עירובו ביד חרש, שוטה וקטן. חרש, שוטה וקטן אינם כשרים לשמש כשליח להנחת עירובי תחומין ולקניית שביטה. בתיימא דמילסא נחלקו רש"י ותוספות. רש"י בגמרא בדיבור המסחיל עירובי חצרות, רש"י מסביר שחרש, שוטה וקטן לא יעלימי למקנה שביסה. זה לא רק שהם מניחים את מזון שתי סעודות בסוף התחום, הם גם צריכים לקנות שביטה עבור משולחם. חרש, שוטה וקטן אין להם כוח לקנות שביטה עבור מישהו אחר. התוספות בדיבור המס חילקן מבארים באופן שונה שחרש שוטה וקטן הם לא כשרים לשמש כשליח להנחת עירובי תחומין, משום שעירובי תחומין יש לזה מקור מהפסוק, ומכיוון שכך החמירו חז"ל לא להאמין לחרש שוטה וקטן. נפקי מיני בין רש"י לתוספות, באופן שהגדול המשלח עומד מביתו ורואה שמבצעים את השליחות. לפי התוספות לכאורה זה יועיל, לפי רש"י זה לא יועיל, כי אמנם הוא רואה שמבצעים את השליחות אבל אין להם כוח לקנות שביתה עבור משלחם. אבא ונראה מה פוסק המשנה ברורה. המשנה ברורה בסימן תוף ת' סעיף ח' על דברי השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, אם ירצה, אם אותו שרוצה לקנות שביתה ולהניח מזון שתי סעודות בסוף התחום, אם ירצה, הוא לא צריך בעצמו ללכת לסוף התחום ולהניח שם את מזון השתי הסעודות. אם ירצה ישלח העירוב על ידי שליח, ובלבד שלא יהיה השליח חרש שוטה וקטן. אומר המשנה ברורה, חרש שוטה וקטן פסולים לשמש כשליח להנחת עירובי התחומין, משום דלב בני דעה נינו ולא יעלימי למקנה שביסה, אין בכוחם לקנות שביתה. ואפילו עומד ורואה מרחוק שמניחים שם במקום שציוום, גם אם המשלח רואה, הנה הם עושים את השליחות באמונה כמו שהוא ציווה אותם, זה לא מועיל. למה? כיוון שלא יעלימי למקנה שביסה. אומר אשר הציון בסעיף קטן מם, הוא דלא כדעת התוספות, כי לפי התוספות כל מה שחרש שוטה וקטן אינם יכולים לשמש כשליח להנחת עירובי התחומין, זה משום שהם לא נאמנים, אבל אם הוא רואה אותם שהם מניחים את העירוב, אז זה מועיל. הלכה נוספת אומרת המשנה, או ביד מי שאינו מודה בעירוב. מי שאינו מודה בעירוב אינו כשר לשמש כשליח להנחת עירובי תחומין. לא מדובר כאן על גוי, גוי הוא בכלל מופקע מפרשה של שליחות. מדובר כאן באדם כזה שלכאורה הוא בר שליחות, אלא שבכל זאת, מכיוון שהוא לא מודה בעירוב, הוא נפסל באופן מקומי להנחת עירובי תחומין. הגמרא תסביר שמדובר כאן בקוטי. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם אמר לאחד לקבלו ממנו, הרי זה עירוב. אמנם חרש שוטה וקטן ומי שאינו מודה בעירוב אינם יכולים להניח עירובי תחומין עבור משלחם, אבל הם יכולים לשמש כאמצעי למסור דרכם את מזון השתי סעודות לאדם אחר, ושאותו אדם יניח את עירובי התחומין עבור בעל הבית, עבור המשלח. הגמרא תסביר, מי אמר שהם באמת מסרו לו את עירובי תחומין? מי אמר שהשליח ביצע את השליחות שלו? אומרת הגמרא, וקטן לא, האם קטן פסול לשמש כשליח להנחת עירובי תחומין? ואומר אבונה, קטן גובה את העירוב, קטן גובה את עירובי החצרות מכל בני החצר. מהו העיקרון של עירובי חצרות? מדאורייסא, כל מקום שמוקף במחיצות כדין מותר לטלטל שם. מדאורייסא, מותר להוציא או להכניס כלים מהבתים אל החצר. חצר שיש בה כמה וכמה בתים, אם החצר מוקפת במחיצות כדין, מדאורייסא אין שום סיבה שלא להוציא בשבת כלים מהבתים אל החצר, או להכניס מהחצר אל הבתים. מדרבנן, מכיוון שהבתים הם רשות פרטית, והחצר היא רשות משותפת יותר, היא רשות כללית, חששו חז"ל שאם יהיה מותר להוציא כלים מהבתים אל החצר, יבואו אנשים להתיר להוציא כלים מרשות לרשות. לכן אמרו חז"ל, אסור בשבת להוציא כלים מהבית הפרטי אל החצר המשותפת, אלא על ידי שעשו עירובי חצרות. מה מועיל עירובי החצרות? על ידי שגובים פת מכל דיירי החצר, כולם מתאחדים ונעשים לרשות אחת, אין חילוקי רשויות ביניהם. הבתים, החצר, הכל רשות אחת, כי הם התאחדו, הם התאחדו בפת, גבו פת מכל דיירי החצר. קטן, כשר לגבות את הפת מכל דיירי החצר, ועל ידי כך להתיר את הוצאת הכלים מהבתים אל החצר. ואילו כאן אנחנו לומדים שקטן פסול להנחת עירובי תחומין, מה ההבדל? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, לא יקש יקן בעירובי תחומין, כאן בעירובי חצרות. הגמרא חשבה שקטן גובה את העירוב, הכוונה גם לתחומין. אומרת הגמרא, לא כאן בעירובי תחומין, כאן בעירובי חצרות, מה ההבדל? מסביר רש"י, עירובי תחומין אקנו ישביתהו, וקטן לא יעולים למקנה. אבל עירובי חצרות, עירוב ורשוסיו בעלמאו, לאחד את כולם. אז גם קטן יכול לאחד את כולם. עצם העובדה שכולם נתנו פת, והפת של כולם מונחת בכלי אחד, זה גורם לקירוב לבבות, זה גורם שכולם יתחברו יחד. גם קטן קשר לעשות את הפעולה הזאת. ממשיכה הגמרא ואומרת, או ביד מי שאינו מודה בעירוב, מי שאינו מודה בערוב, אינו קשר לשמש כשליח להנחת עירובי תחומין. אומרת הגמרא, מן, מי הוא זה שאינו מודה בעירוב? או מאפחיס דקוטוי, קוטי. נחלקו המפרשים, רבינו יונסן מסביר שלכן מי שאינו מודה בעירוב פסול לשמש כשליח להנחת עירובי תחומין, כיוון שהוא לא נאמן. אם הוא עצמו לא מאמין בעירובי תחומין, למה שהוא יבצע את השליחות עבור מישהו אחר? הוא מזלזל בזה. הגוען בסימן שינפי ה' סעיף א' מסביר שמי שאינו מודה בעירוב הוא לא בתוירס עירוב, כמו עבד שלא יכול לקבל גט אישה לפי שאינו בתוירס גיטין וקידושין, גם מי שאינו מודה בעירוב הוא לא בתוירס עירוב, אז הוא לא יכול לשמש כשליח לקנות שביטה. ואם אמר לאחד לקבלו ממנו, הרי זה עירוב. חרש, שוטה או קטן, או מי שאינו מודה בעירוב, אינם קשרים לשמש כשליח להנחת עירובי התחומים ולקנות שביטה, אבל הם כן יכולים להעביר דרכם את מזון השתי הסעודות לגדול, ושהוא יקנה שביטה עבור המשלח. ולייך הוא שואל את הגמרא, דיל מלוימם תילי, אולי בסופו של דבר אחרי שוטה וקטן לא יביאו לו את המזון השתי סעודות, והוא כבר יוצא לדרך על סמך שהוא עשה עירובי תחומים, ואחרי שוטה וקטן לא הביאו בכלל את העירוב לגדול. אומרת הגמרא, כדאמר רב חסדא בעומד ורואהו, או חנמי בעומד ורואהו. מדובר כאן שבעל הבית עומד ורואה איך אחרי שוטה וקטן ומי שאינו מודה בעירוב מוליכים את מזון השתי סעודות אל המשלח, אל הגדול. וליחו שדיל מלוי שוק אל מיני, אולי הגדול לא קיבל מהם. אומרת הגמרא, כדאמר רש"י מסביר כאן שקושיית הגמרא, ולא מערב לי אף על פי שיבטיחו. אומרת הגמרא, כדאמר רב יחיאל, חזקה שליח עושה שליחותו, או חנמי, חזקה שליח עושה שליחותו. אם הוא אמר שהוא יבצע את השליחות, חזקה שהשליח מבצע את השליחות. המשלח יכול לסמוך על זה ולצאת מחוץ לתחום, בהנחה שהגדול יבצע את מה שהוא הבטיח. ואיך יתמד רב חסדא ורב יחיאל עוד או יתמד תניא, נתנו לפיל והוליכו, לקוף והוליכו, אין זה עירוב. כי צריכים לקנות שביטה, הפיל והקוף לא יכולים לקנות שביטה. ואם אמר לאחד לקבלו ממנו, הרי זה עירוב. ודיל מלוי מעמתי לי, אולי הקוף והפיל לא הביאו את מזון השתי סעודות אל הגדול. או מרב חסדא בעומד ורואהו, ודיל מלוי מקבל מיני, אולי הגדול לא קיבל מהם את מזון השתי סעודות. אומר רבי חייל, חזקה שליח עושה השליחותו, אז הוא יבצע את השליחות בשלמות, כמו שהוא הבטיח, הוא יקבל מהם, והוא יניח אותם לשם עירובי תחומין, והמשלח יכול לסמוך על זה, ולצאת בשבת מעבר לאלפיים אמה, בהנחה שאותו גדול, אותו שליח, איניח עבורו את העירובי תחומין כדת וכדין, כמו שהוא הבטיח לו מערב שבת.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.